כתובות, דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים אמר מר. מנהג כפרות, מה שנוהגים בהרבה קהילות, ערב יום כיפור, בימי עשרת ימי תשובה, לקחת תרנגולים, לסובב סביב הראש, ולומר, זה כפרתי, זה תמורתי, זה חליפתי, זה התרנגול ילך לשחיטה, ואני אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים, ולשמחה ולשלום. מה המקור למנהג הזה? אז בדרך צחות אומרים, דווקא המנהג הזה יש לו מקור. מצאת פעם תרנגול בלי מקור? ודאי שיש לו מקור למנהג הזה. אבל יש פולמוס גדול בין הפוסקים, האם המנהג הזה יסודתו בערערי קודש, מה המקור שלו כפשוטו, בין אלה שמביאים מקור למנהג, מביאים מדברי רב עמרם גאון מסורה, שהיה קצת אחרי תקופת התלמוד, שמבאר את דברי הגמרא שלפנינו, ועל פי דבריו מצאנו שכבר בזמן התלמוד היו נוהגים במנהג הזה. הברייתא אומרת שנכון שבזמן המשנה והתלמוד, כשהיו בתי דינים קבועים רק בימי שני וחמישי בעיירות, בתולה הייתה ניסית ביום הרביעי, אבל אם יש אונס, למשל, שקדוש ברוך הוא ישמרנו, אבלות, שאביו של החתן או אמא של הכלה מתו, ולכן צריך לעשות את החתונה באותו יום, אז אפשר לעשות את זה אפילו ביום שני. ואז הברייתא אומרת, בין כך ובין כך, אמר, בין כך ובין כך לא יבעול, לא בערב שבת, ערב שבת הכוונה ליל שבת, ולא במוצאי שבת. כשהגמרא ביש למה בערב שבת, למה לא יבעול? משום שהוא עושה חבורה, כמו שנראה בעזרת השם, בעיקר בסיום הדף, לקראת סוף השיעור, הגמרא תדון בזה באופן יותר מפורט, אלא במוצאי שבת, אמה היא לא. למה לא לעשות חתונה במוצאי שבת? ולמה שלא יבעול בעילה ראשונה במוצאי שבת? אז בהתחלה אמר רבי זיירא, משום שחוששים שאם הוא יצטרך לערוך אירוע שלם של חתונה במוצאי שבת, אולי יחשב חשבונות בשבת לצורך הוצאות הסעודה. והרי לעשות חשבונות בשבת, חשבונות של חול, זה אסור. רש"י מביא את הפסוק בישעיהו, וכיבדתו את השבת, מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. שלא יהיה דיבורך, דורשת הגמרא במסכת שבת קופיות ג', שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך בחול, לא לעשות חשבונות של ימות החול. ולכן, אל תעשה חתונה במוצאי שבת, כדי שלא תתכנן את כל החשבונות בשבת עצמה. אמר לאביי, זה לא חשבונות של חול, וכי חשבונות של מצווה, כמו כאן, שזה לצורך מצוות החתונה, מי אסירה וכי אסור לעשות חשבונות כאלה? והרב חיסדא וגם רב אמנונה, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, חשבונות של מצווה? מותר לחשבן בשבת. ואמר רבי אלעזר, פוסקין צדקה לעניים בשבת, אפשר לקבוע כמה כל אחד ייתן, לא שהוא יפריש בפועל, אלא שהוא יתחייב, וכמה ייתנו לכל העניים. מותר לעשות את זה אפילו בשבת. אמר רבי יעקב, אמר בשם רבי יוחנן, הולכים לבתי כנסיות, ולבתי מדרשות ששם מתאספים הרבים כדי להתייעץ עם החכמים מה לעשות לצורך הרבים, כדי לפקח ולברר על עסקי הרבים, מותר לעשות את זה בשבת. ואמר רבי יעקב ברידי, אמר בשם רבי יוחנן, מפקחים, כוונה מגלים ומפרסמים עניינים שנוגעים לפיקוח נפש בשבת לצורך הרבים או לצורך הפיקוח נפש. ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, אם יש איזושהי גזרה למשל אצל המלכות, הולכים לארמון המלך, לתרטיהות ולקרקיסאות, זה כל מיני ארמונות של מלכים, כדי לפקח, לדון ולברר על עסקי רבים בשבת. ותנא דבי רבי מנשיא, מדברים אפילו על שידוך, משדכים על התינוקת להרד בשבת, כשיש נערה שהגיעה לפרקה, מדברים אפילו על לשדך בשבת, ועל התינוק משדכים לו מי יהיה זה שיזכה ללמדו ספר בדברי תורה, וללמדו אומנות, שזה גם כן מצווה שהאבא מצווה ללמד את בנו אומנות, כמו שמובא במסכת קדישין נפחפתת, ורשי כאן מביא דרשה מאוד יפה בפסוק בקהלת שכתוב, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. אישה זה משל על התורה, שאדם צריך לראות חיים ביחד עם התורה. למוד אומנות, שתחיה ממנו עם התורה, לידי שאדם יהיה לו אומנות, ויהיה לו אפשרות להתפרנס בכבוד, הוא יוכל ללמוד גם תורה. אז אם כן, ללמד את ה... ללכת ולדבר עם אומן שילמד את בנו אומנות, זה גם לצורך מצווה, כמובן לא לדבר איתו על ממש לפסוק בצורה מוחלטת בשבת עצמה, כמו שמובא בשולחן ערוך, אלא רק לדבר איתו, ככה לשאול אותו אם הוא מעוניין, ככה לדבר מלמעלה. לא ללמד ממש את האומנות בוודאי, גם כן אסור בשבת, אבל לדבר עם מישהו, להתעניין אצל אחד, האם הוא יכול ללמד את בנו אומנות, זה מותר אפילו בשבת, כי זה לצורך מצווה, אז אם כן, גם אם האדם יחשב בשבת החישוב על הסעודה של החתונה שהוא הולך לעשות במוצאי שבת, למה שזה יהיה אסור? אלא אמר רבי זרע, לא באמת זה הסיבה שאסור לבעול פעם ראשונה במוצאי שבת, אלא גזרה שמה. מתוך שהוא תרוד לסעודה, הוא ישכח זה שבת, אומנם הוא לא ילך לעשות עכשיו מלאכה ענקית, ללכת לקחת בהמה שלמה ולשחוט, אבל אתה יודע, מישהו שבקיא בשחיטת עופות, ובזמן התלמוד היו שוחטים עוף, זה לא היה במשחטה מסודרת. אז ככה זה היה, כך היה, אנשים היה להם עופות בחצר, היו לוקחים סכין שחיטה, שוחטים בין עוף, זה לא היה איזשהו דבר שצריכים בשביל עמידה הרבה הכנות, דבר שאפשר לעשות אותו אפילו בטעות. בטעות היה אפשר לשחוט בין עוף. חושבים שמה הוא יהיה כל כך תרוד מהחתונה שהוא הולך לעשות במוצאי שבת, בשבת עצמה חושבים שיעבור על איסור של הוצאת נשמה על ידי השחיטה, על ידי שהוא יעשה מלאכת שוחט בשבת, ישחט בין עוף, ולכן אומרים שלא יעשה חתונה במוצאי שבת. אמר לי אביי, כאן אנחנו מגיעים לכפרות, מה שדיברנו בפתיחה לשיעור. אלא מעתה, אם אדם תרוד לעשות סעודת מצווה במוצאי שבת, חושים שם הוא יתחיל להכין את זה גם בשבת. אז אם כן, שנה שבה יום הכיפורים, לפי הסדר של המולד הלבנה, לפי הסדר של הלוח הרגיל, שחל להיות ביום שני בשבת. הרי במסכת ברכות דף ט' מובאת הדרשה מהפסוק, מצד אחד כתוב שיום הכיפורים זה בעשירי לחודש תשרי, מצד שני כתוב בתשיעי לחודש בערב, כי בעשירי מתענים או בתשיעי מתענים, אלא מלמד שכל האוכל ושותה בתשיעי, בתת תשרי, ערב יום הכיפורים, מעלה למה כתוב כאילו התענה לא רק ביום עשרה, לתשרי, לא רק ביום הכיפורים, אלא גם בערב יום הכיפורים, מעלה עליו כתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. יש מצווה לעשות סעודה בערב יום הכיפורים. אז אם כן, אם יום הכיפורים חל ביום שני, יש מצווה לעשות סעודה ביום ראשון. ויום ראשון כידוע מתחיל כבר מערב ראשון, ממוצאי שבת, ליל ראשון. אז אולי תחשור שמה האדם ילך וישחוט בן אוף בשבת עצמה, כדי להכין לעצמו סעודה למוצאי שבת ערב יום ראשון, שהוא בעצם ערב יום הכיפורים. ואם כן, אם רואים בית דין שעתיד להיות השנה הזאת יום הכיפורים ביום שני, מחשבים לכתחילה ומעברים את השנה, עושים למשל שחודש אדר יהיה שני אדרים, עושים איזשהו דבר, עושים חודש, עוד חודש מעובר, עושים חשבון שלא יצא יום הכיפורים ביום שני, כמו שיש כל מיני סיבות שדוחים שיום הכיפורים לא יצא בימים מסוימים, שלא יצא בסמוך לשבת וכדומה, אז שבית דין יתקנו ש... אם יוצא יום הכיפורים ביום שני, שידחו אותו ליום שלישי על ידי חשבון מולד הלבנה ועיבור שנה וכדומה. שהתורה נתנה כוח בידי החכמים לקבוע מתי יהיה ראש חודש. ולכן ידחה יום הכיפורים ליום שלישי, גזרה שמה אם הוא יהיה ביום שני והסעודה ביום ראשון, מליל יום ראשון, דיינו מוצאי שבת, אולי אדם ילך ויעשה וישחט בן עוף בשבת עצמה לצורך הסעודה של מוצאי שבת, ערב יום ראשון, ליל יום ראשון. גזרה שמה ישחוט בן עוף. עונה הגמרא, הטעם, בסעודת ערב יום כיפור, דלנפשי, הוא מכין סעודה רק לעצמו, לא כל כך תריד בסעודה הוא לא כך טרוד, לא שוכרים, הוא לא חושבים שהוא ישכח שזה שבת. אבל הכה, כאן שהוא מכין סעודת חתונה לכל האורחים שיבואו, והוא מכין סעודה עד אל האחרים, תריד, הוא כל כך טרוד, הולכים להגיע כל כך הרבה אורחים, ואנשים עשירים ונכבדי ארץ, צריך לתת להם סעודות כיד המלך, אז אולי הוא יבוא ויעשה את השחיטה של העוף בשבת עצמה. אינמי, הבדל נוסף שיש, הטעם, ערב יום הכיפורים, אם הוא יחול ביום שני, הרי מתי עושים את הסעודה? במוצאי שבת, בליל יום ראשון, לא, עושים את הסעודה ביום ראשון עצמו, יתלי רבך. מזה מביאים הפוסקים, ביניהם הגר"א, גאון מווילנה ועוד, שעיקר סעודה, עיקר היום טוב של ערב יום הכיפורים זה ביום, לא בליל ערב יום הכיפורים. העיקר הסעודה, העיקר מצווה לעשות את הסעודה זה ביום של יום, ערב יום הכיפורים. ולכן יש מספיק זמן. למה צריך לשחוט בן עוף בשבת? הוא יכול לשחוט מוצאי שבת, יש לו זמן עד יום ראשון בבוקר. אבל החיים, הסעודת נישואין, יהיה במוצאי שבת, לית לירבך, אין לו זמן להכין את הסעודה במוצאי שבת, כי אז כבר החתונה עצמה. אז חושבים שמו יבוא לשחוט בן עוף בערב החתונה, דיינו בשבת. אומרת הגמרא שאתה דעתית לאחי, עכשיו שהגעת למסקנה הזאת שהסיבה שלא מתחתנים במוצאי שבת, זה שמה ישחוט בן עוף בשבת, אז אפשר לומר שזה גם הסיבה של הנישואין שעשו להתחתן ביום שישי, בערב שבת נמי, גזרה, שמה החתונה תימשך לתוך ליל שבת, שמה יראה שהגיע איזה אורח ואין לו מה לתת לו איזה מנה ככה נכבדה, אולי הוא ישחוט לו בן אוף טרי ככה להכין לו את זה, למלוח לו מהר ולהכין לו את זה לליל שבת. וזה גם סיבה טובה, למה לא לעשות חתונה ולהתחתן ביום שישי. כאן אנחנו רואים ש... היו אוכלים בן עוף, היו אוכלים עופות בסעודה של ערב יום הכיפורים. מביא רב עמרם גאון מסורה, כיוון, כך כותב, רב עמרם גאון הוא היה מהגאונים, שזה תקופה אחרי התלמוד, זה אפילו לפני הראשונים, זה ממש מקור קדמון מאוד, שכיוון שרגילים ישראל לשחוט תרנגולים כל אחד ואחד, למה שוחטים תרנגולים? לכפרתו בערב יום הכיפורים. זאת אומרת, רואים שהיה כאן עניין של, שעשו כפרות עם תרנגולים. ונחוש שמה ימהרו וישחטו בין השמשות של שבת. זאת אומרת, רב עמרם גאון מסורה לומד, מה הסיבה שחושים שמה יבוא לשחוט בן עוף? כי אנשים רגילים לשחוט תרנגולים בגלל שיש להם תרנגולים של הכפרות. מכאן מביאים אחד המקורות הקדמונים, שהוא לומד, רב עמרם גאון מסורה מבאר עם זה את הגמרא. למה חוששים שמה ישחט בן עוף בערב יום הכיפורים? כי הם רגילים באמת לשחוט תרנגולים בגלל שהם הביאו את זה לכפרתם. אז מוכיחים מכאן שכבר בזמן התלמוד היה את המנהג הזה של כפרות, שסובבים תרנגול ואומרים זה כפרתי וכו'. כמובן שיש כאלה שחולקים על ההנחה הזאת ואומרים שהמנהג הזה... הם לא נוהגים את המנהג על כל פנים לעשות את זה עם תרנגולים, יש כאלה שנוהגים לעשות את זה... על דגים או על כסף וכולי, כל אחד ינהג כמו מנהג רבותיו. משנה אומרת, בתולה ניסית ליום הרביעי. ניסית ליום הרביעי. מסתפק את הגמרא, היא באה אלו. בתולה ניסית ביום רביעי, ביום. החתונה תהיה כשעדיין יהיה שמש בחוץ, ונבעלת ביום רביעי. שזה עדיין אור, ואפילו שההלכה היא שצריך לעשות את זה בלילה, אחרי חצות הלילה, אבל תלמיד חכם, הרי מותר לו לעשות את המקום אפל, תלמיד חכם מאפיל בתליתו ועושה אפילו ביום, אז אם כן, יש סברה לומר, אולי נבעלת גם ביום רביעי, ויהיה מותר. אפילו שבעצם הסיבה למה בתולה ניסית ליום הרביעי, משנה אומרת, זה כי הרי בזמן המשנה והתלמוד, בעיירות היו בתי דינים יושבים רק בימי שני וחמישי. יום שני יש בעיה שהתחתנו יום קודם, צריך להתכונן כמה ימים לסעודה וכו'. אז דאגו שהחתונה תהיה ביום רביעי, כדי שאם ימצא שאין לה בתולים, כבר למחרת ביום חמישי הוא ירוץ לברר את העניין בבית הדין. כי יכול להיות שהיא נאסרת עליו, כי הרי היא הייתה אשת איש, כי היא כבר קיבלה קידושין לפני זה. לפני 12 חודש, והרי בזמן המשנה והתלמוד היו עושים קידושין, ואחרי 12 חודש היו עושים נישואין של בתולה. ואם כן, נמצא שאם אין בתולים, יש חשש, אולי נבעלה, בין האירוסין לנישואין, ואם כן, הרי היא הייתה אשת איש בזמן הזה, כי האירוסין היה ממש על ידי קידושין גמורים, כי הרי בזמנם היו נותנים את הקידושין, זה היה האירוסין. כמו שמהם נותנים מתחת לחופה, אומרים, הרי את מקודש לי בטבעת, זו נותנים טבעת, אז היו באירוסין נותנים את הטבעת. ומקדשים אותה, הפכת להיות אשת איש, ואם היא נבעלה למישהו אחר, היא נאסרת על בעלה ועל הבועל. ואם כן, אם האדם רואה שאין הבתולים, אז חודשי אסורה עליו, אז חייב לרוץ לבית הדין לברר את הנושא. אם זה לא יהיה בתולה נמצאת ביום רביעי, אלא למשל ביום שלישי, חושבים שביום רביעי, גם אם הוא ימצא שאין בתולין, אז עד יום רביעי, עד יום חמישי הוא ככה, כבר תתקרר דעתו והוא לא יבוא לבית הדין, ואנחנו כן רוצים שיבוא לבית הדין ככל שאשתו אסורה עליו, ולכן אומרים שיתחתן ביום רביעי, שיהיה מופתע אם הוא לא ימצא בתולים, ירוץ מחורת כל עוד הוא בוער בקנאת השם צבקות לבית הדין לברר את הנושא. אבל בכל אופן, השאלה היא האם אנחנו צריכים דווקא שהיא תיבעל בליל חמישי, כדי שבחמישי בבוקר מיד ירוץ לבית הדין כשבית הדין יפתח, או שאפשר אפילו ברביעי ביום, זו השאלה. האם היא גם נבלת ברביעי ולא חיישינן שעד חמישי בזמן שבית הדין יפתחו את שערי בית הדין, עד אז אולי לא חושים להיקרור את דעתה שדעתו תתקרב, הוא לא יבוא להתלונן לבית הדין, אם הוא לא ימצא בתולים, עוד דילמה, בתולה נשאת ברביעי ונבלת דווקא בחמישי. כי אם היא תיבעל ביום רביעי, דחיישינן שעד יום חמישי שבית דין יושבים, כבר עד אז להיקרור את דעתה, תתקרר דעתו של הבעל ולא יבוא להעיד. קיצור, השאלה היא האם נבעלת גם ברביעי או דווקא בחמישי. ליל יום חמישי. תשמע, דתני בר כפרה. אז כאן יש ברייתא שאמר אותה בר כפרה, שהוא היה דרשן גדול. בר כפרה ידוע היה מגדולי הדרשנים. ובהמשך הגמרא תביא דרשות נוספות שאמר בר כפרה, שמביאים את הדרשות בהמשך בעקבות הדרשה הזאת. בתולה נישאת ביום רביעי. ונבעלת בליל יום חמישי. ומה הסיבה? מה הסיבה? הואיל ונאמרה בו ביום חמישי ברכה לדגים, כשקדוש ברוך הוא ברא את הדגים בשבעת ימי מעשה בראשית, כתוב שם ביום חמישי, ויברך אותם את הדגים, ויברך אותם אלוקים למור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים. אז זו הסיבה, שלפי דעת בר כפרה, לפי הברייתא של בר כפרה, בתולה נבעלת ביום חמישי. אלמנה נישאת ביום חמישי ונבעלת ביום שישי. למה ביום שישי? הואיל וביום הזה נברא האדם ונאמרה בו ברכה לאדם, שנאמר, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים, פרו רבו ומילאו את הארץ. אגב, לפני שנביא את ההוכחה, לא עדיף ביום שנאמרה בו ברכה לאדם, למה באמת בתולה נבעלת ביום חמישי? אלא מבאר הבן יהוידע, בן איש חי, שיש מעלה מיוחדת בברכה של הדגים, כי שם נאמר שאין עליהם עין הרע. שהדגים, בברכה שלהם כלול גם כן שהם שמורים מעין הרע, מכיוון שהם נמצאים בתוך הים ועין לא שולטת בהם, יש עליהם ברכה מיוחדת שהם, יש להם הצלה מעין הרע, ובבתולה יש לנו מעלה מיוחדת שלא יהיה עליה עין הרע, לא יהיה עליהם עין הרע. אז לכן צריכים את הברכה של הדגים. בכל אופן, בר כפרה אומר, אתה יודע מה הסיבה שנבלת בחמישי? בגלל שיש ברכה מיוחדת ביום חמישי לדגים. טעם מה משום ברכה, אבל מי שלא מקפיד על הברכה, זאת אומרת מי שהטעם שלו שהיא נישאת בתולה נישאת ביום רביעי, זה בגלל שמה תימצא שאין לה בתולים ויבוא לבית דין למחרת, לפי הטעם הזה, לא נבלת דווקא בחמישי, אבל מי שלפי דעתו הטעם הוא משום יקרור הדעתה, לא חיישינן שתיקרא דעתו בכזה זמן מועט, אם היא תיבעל ברביעי ביום, ובית הדין ייפתח בחמישי ביום. אז אם כן, מהברית הזאת יש הוכחה, שרק אם מתי אני אומר נבלת בחמישי, דווקא אם אתה אמור, כי אני רוצה להרוויח את היום שבו נאמרה ברכה לדגים. אבל תבין מפה שהמשנה שלנו, שהטעם שלה זה משום שאנחנו רוצים שאם הוא ימצא שאין לה בתולים, הוא יבוא מהר לרוץ לבית הדין, להעיד ביום חמישי, שעד בית הדין פתוח, לפי זה לא צריכים דווקא שנבעלת בחמישי, אלא גם ברביעי זה גם בסדר. שואלת הגמרא, הכי, אם הטעם שבתולה נבעלת בחמישי זה הברכה שנאמרה בו לדגים, הבנה נעמי תיבעל בחמישי. אם הטעם הוא משום שמה תתקרר דעתו כשהוא ימצא שהיא לא בתולה, אם היא תיבעל לא ביום רביעי, אלא למשל ביום שלישי או ביום שני או ביום חמישי, ביום, חוששים שמה עד שיהיו פתוחים שוב פעם בית הדין תתקרר דעתו. אני מבין למה דווקא בתולה נישאת ליום רביעי ולא אלמנה. אבל אם אתה אומר שאתה אמור, משום שנאמר ברכה לדגים ביום חמישי, ולכן היא בתולה נישאת ביום הרביעי וניבלת בליל חמישי, אז למה דווקא בתולה אלמנה גם כן? שתנסה ביום רביעי ותיבעל בחמישי, הואיל ונאמר בו ברכה לדגים. תרץ את הגמרא, הברכה דאדם, שהקדוש ברוך הוא בירך את האדם ביום שישי, עדיף עליה יותר מברכת הדגים. כמו שאמרנו, בתולה שיש יותר עניין להיזהר שלא יהיה עין הרע, לכן היא צריכה את הברכה של הדגים, ששם כלול גם עין הרע, כמו שאומר הבן יהוידע. אבל זאת אלמנה לא חושבים לעין הרע כל כך, לכן היא יכולה להתחתן ביום שנאמרה בו ברכה לאדם. והיא נעמי, טעם נוסף למלמנה, נישאת ביום חמישי ונבלת בליל שישי, משום שחכמים שקדו על טובתה של אותה, של תקנת בנות ישראל. לטעניה, פני מה אמרו חכמים, אלמנה נישאת ביום חמישי ונבלת בליל יום שישי? שאם אתה אומר שתיבעל בליל יום חמישי, למחר ביום שישי, משקים לאומנותו והולך לו. כי הרי אלמן, המשתה שלו זה רק יום אחד. לכן שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, ואמרו שתנסה ביום חמישי. ואז יום חמישי זה יום שמחה. ותיבעל בליל שישי. ושישי ביום זה גם כן יום החופה, שיהיה שמח עם השלושה ימים, חמישי ושבת, שזה יום יום החתונה, החופה. וערב שבת, שזה יום הביאה, שיש חיבה מיוחדת, שזה גם כן יום של שמחה. בשבת גם ככה הוא בטל ממלאכתו, שלושה ימים הם יהיו ביחד. אם כן, יש שני טעמים מה הסיבה שאלמנה נישאת ביום חמישי ונבעלת בליל שישי. או מפני שבשישי נאמרה ברכה לאדם, או כדי שישמח עם האלמנה, אחרי החתונה, ישמח איתה בעלה שלושה ימים. מה איקה בין ברכה לשקדו? מה ההבדל בין שני הטעמים? איקה בין איו, כשהחתן הוא לא אדם שעוסק במלאכתו, אלא הוא אדם בטל ממלאכה. ולא חושבים שאם הוא יתחתן ביום רביעי ותיבעל בליל חמישי, לא חושבים שבשישי הוא יצא למלאכתו, כי הוא לא יוצא למלאכה. אז אם כן, הוא יכול להתחתן גם ביום רביעי. אבל לפי הטעם של ברכה, לא. ברכה נאמרה לאדם ביום שישי, לכן שיתחתן ביום חמישי, כדי שבעילה תהיה בליל שישי, שאז נאמרה ברכה לאדם. הנה, הבדל נוסף שיש בין שני הטעמים, במקרה שיום טוב שחל להיות בערב שבת. אם ביום שישי חל יום טוב, אז אם כן, גם כן אלמנה נישאת ביום רביעי ונבעלת בליל חמישי, ואז יש לו את יום רביעי, יום שמחה, יום חופה, ויום חמישי זה יום חיבת ביאה, ויום שישי זה יום טוב, ואז עוד יש לו עוד יום, יום שבת. ולפי אם כן, לפי הטעם ששקדו חכמי תקנת בנות ישראל, שהבעל ישמח איתם שלושה ימים, לפי זה לא צריך דווקא להינשא ביום חמישי ושתיבעל בליל שישי. אבל לפי הטעם שנאמרה ברכה לאדם ביום שישי, עד הרבה, גם אם זה חל יום טוב ביום שישי, עדיין. בתולה נישאת ליום הרביעי, אלמנה נישאת ליום חמישי, ונבעלת ליל שישי. כי נאמרה בו ברכה לאדם. כיוון שמענו דרשה אחת של הדרשן הגדול בר כפרה, מביאה גמרא דרשה נוספת שדרש בר כפרה. גדולים וחשובים, מעשה ידיהם של הצדיקים, שזה בתי המקדש שנבנו על ידי צדיקים, מעשיהם גדולים יותר ממעשה שמיים וארץ. דילו במעשה שמיים וארץ כתיב יד לשון יחיד, אף ידי אסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. יד אחת. דילו במעשה ידיהם של צדיקים בבית המקדש כתיב מכון לשבתך, מקום לשכינתך, לשבתך, פעלת השם, מקדש, השם, כוננו כמה ידיך? ידיך לשון רבים, שני ידיים. השיב בבלי אחד, במסכת קידושין דף למד, הגמרא אומרת שהבבליים לא היו בקיאים בחסרות וביתרות. דיינו, למשל כשכתוב ידיו, כתוב יוד דלת וו, וזה יכול להתפרש ידו, אפשר לקרוא את זה ידו, אפשר לקרוא את זה ידיו, כי זה כתוב כתב חסר, כתוב יוד דלת וו, לא כתוב יוד דלת יוד וו, לא כתוב יוד בין הדלת לוו, אפשר לבאר את זה ידו לשון יחיד, ואפשר לומר את זה ידיו לשון רבים. לפי איך שקוראים את זה, זה ידיו לשון רבים, ולפי איך שזה כתוב, זה ידו. עכשיו, מכיוון שהבבלים לא היו בקיאים בחסרות וביתרות, דיינו, מתי התורה כותבת ומחסירה את האות של הניקוד, כמו למשל יוד של ידיו, ומתי יתרות, מתי מוסיפים את האות ניקוד, דיינו, מתי כותבים למשל ידיו עם יוד, בין הדלת לבב, זה הדרגש ששיב בבלי אחד, ככה מבאר השיטה המקובצת. שמכיוון שהבבלים לא הבקיעים בחסרות ויתרות, לכן הוא הקשה את הקושייה הזאת, ורבחי היה שמו. הרי גם במעשה שמיים וארץ מצאנו שכתוב לשון רבים בידיו של הקדוש ברוך הוא, ויבש את ידיו יצרו, ויבש את זה הרי הארץ. אומרת, מתרצת הגמרא, כן, אבל מכיוון שהבבלים לא בקיעים בחסרות וביתרות, הם לא שמו לב שבאמת כתוב ידו, לא כתוב יוד בן עדה יד לבב, והכתיב הוא ידו לשון יחיד. שואלת הגמרא, והכתיב יצרו לשון רבים. אז אתה רואה לכאורה שזה שני ידיים, ידיו יצרו. הגמרא, לא, זה יד אחת. אז מה זה יצרו לשון רבים? לאצבעותיו. ביד אחת יש חמש אצבעות. כדכתיב, כי הראה שמך, מעשה אצבעותיך, שהשמיים הם מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר קוננת. לכן יצרו לשון רבים, זה על כל החמש אצבעות. מכיוון שאנחנו מדברים על אצבעות, אז תכף הגמרא תדרוש גם בעניין הזה. חופם, מקשה הגמרא קושיה נוספת, איך אתה אומר שהשמיים והארץ נעשו רק ביד אחת? מיתווה, הפסוק אומר, השמיים מספרים כבוד, כאילו מעשה ידיו, מגיד הרקיע, מעשה הרקיע גם כן יש ידיו לשון רבים. תרצת הגמרא אחי כאמר, זה לא הכוונה מעשה ידיו שהרקיע נברא בשני ידיים, אלא מעשה ידיהם של הצדיקים. מעשה ידיהם של הצדיקים קרואים מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מי מגיד ומעיד על הצדיקים שהם צדיקים אמיתיים? הרקיע... ומה הן יהיו? איך הרקיע מעיד על מעשה ידיהם של הצדיקים שהם באמת צדיקים? איך הרקיע מעיד על אנשים שהם צדיקים? ומה הן יהיו מטר? כשחלילה לא תהיה עצירת גשמים, אתה רואה שהצדיק מתפלל ויורדים גשמים, זה מוכיח שהוא צדיק. שמעתי עדות, כלי ראשון, שהייתה שנה שהייתה עצירת גשמים נוראה, והרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הלך לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון עם לולבים, לולבים מחג הסוכות. והם עשו הקפות שם, סביב הקבר. הבנתי טוב, זה היה לפני שעשו מחיצה קבועה בין הקבר של רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר. הקיפו את הקברים יחד, את שני הקברים, של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. עשו הקפות סביב, ואז נכנסו לבית הכנסת שנמצא בסמוך, והתפללו, ובאמצע התפילה, תפילת 18, כבר ירדו גשמים. ובאותה שנה ירדו כל כך הרבה גשמים, שהיו צריכים לפתוח את המיצר של שבין הנער, בין הים הכינרת לנער הירדן, שבדרך כלל חוסמים שהכינרת לא, כל המים ישפכו לנער הירדן, אז פתחו את את מחסום, כי המים כבר עלו כל כך על גדותיהם מרוב שהיה שפע באותה השנה. אני זוכר טוב מיצר דגניה או משהו מעין זה. בכל אופן, מעשה ידיהם של צדיקים, מי מעיד הרקיע, שכל כך הרבה זמן הייתה עצירת גשמים, ובאים הצדיקים ומתפללים, והנה הקדוש ברוך הוא פותח את ארובות השמיים, יורדים גשמי רצון ברכה ונדבה. דרש בר כפרה דרשה נוספת, שגם זה דרשה נוספת של בר כפרה, וזה גם בהקשר למה שדיברנו על אצבעותיו של אדם. אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עוברים גם כן לעניין של אצבעותיו של האדם. מהי דכתיב? הפסוק אומר, ויתד תהיה לך על הזיניך. פירוש הפשוט שעם ישראל במדבר, אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותם, שבמחילה מכבוד הלומדים, כשהולכים להתפנות, לא לעשות את זה בתוך המחנה, אלא מחוץ למחנה, ולעשות שם יתד מיוחדת, שכשמסיימים, אז מיתד מכסים את חיסית היציאתך, כמו שאומר הפסוק. הכתוב אומר, ויתד תהיה לך על הזיניך, ולא על כלי זיניך. בכל אופן, לומדים מזה, הפירוש הפשוט, ויתד תהיה לך על הזיניך, מה זה הזיניך? ביחד עם כל הכלי מלחמה, כל הכלי נשק, כל הכלי זין, גם היתד תהיה. כדי שבאמת יהיה מקום נקי שיראוי להשראת השכינה. אבל למה לא כתוב באמת ויתד תהיה לך על זיניך? למה כתוב על הזיניך? מלשון אוזניך. אל תקרא על הזיניך, אלא על אוזניך. איזה יתד יש לאדם על אוזניו? שאם ישמע האדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו. זה שכתוב ויתד, שהאצבע זה כמו יתד, זה מחודד ומשופע כיתד, כמו מסמר כזה. בתוך אוזניו זה נקרא יתד תהיה לך על הזניך, בתוך אוזניך תכניס את האצבע שהיא כמו יתד, ולא תשמע דברים שאינם הגונים. ודבריו של בר כפרה היינו דאמר רבי אלעזר, ששאל, מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות? שואלת הגמרא, מה היא טעמה? לאיזה טעם אתה אומר שאצבעות הן כמו יתדות? היא לימה משום דמיכל כאן, שהן לא מחוברות, אלא כל אצבע היא נפרדת בפני עצמה. ברור מפני מה, כל חדה וחדה למילתי אבידה. כל אצבע לעניינה עשויה, וגם לצורך גבוה, לצורך מצווה, היא נפרדת. דאמר מר ברייתא במסכת מנחות, זו האצבע הדקה ביותר, שהיא נקראת זרת, והיא מיועדת למדוד בה מידת זרת, שנאמר לגבי החושן, שהיה ליבו של הכהן גדול, שהיו בו את האבנים היקרות, שהיו עליהם את שמות השבטים, החושן. המידות של החושן, זרת אורכו וזרת רוחבו רבוע יהיה. כמה זה מידת זרת? זה כמו המרחק, כשפותחים את הזרת והאגודל, הכי חזק, המרחק בין קצה הזרת לקצה האגודל, זה האורך של זרת, שזה חצי אמה. זה היה הגודל של החושן. אז מובן למה צריך זרת. זו קמיצה. האצבע השנייה שסמוכה לזרת נקראת קמיצה. למה? כי היא הראשונה מבין השלוש אצבעות. קמיצה, קמיצה, אמה ואצבע. שבתוך השלוש אצבעות האלה, כשמביאים קורבן מנחה לבית המקדש, אדם שהוא לא כהן, ישראל או לוי, שמביא קורבן מנחה לבית המקדש, הוא לא מביא קורבן בהמה או עוף, אלא מנחה של סולת. הוא מביא את זה, בא הכהן ומכניס שלוש אצבעותיו האמצעיות של יד, כף יד ימין לתוך המנחה, קומץ ממנה בקומצו, שם בכלי שרת, מקטיר על המזבח, ושאר המנחות נאכל הכהנים. בכל אופן צריך את האצבע הזאת של קמיצה בשביל לקיים במצוות קמיצה. זו אמה, האצבע הגבוהה ביותר נקראת אמה. למה שבה מודדים את מידת האמה מקצה האצבע עד המרפק? זה מידה של אמה, לאמת בניין ואמת כלים. והאצבע שלאחריה זה אגודל. מה שנקרא גם בוהן, שעליו נותנים את הדם של קורבן השם של מצורה, והשמן של לוג שמן של מצורה, שמזים ביום טהרתו על המצורה בבית המקדש. אבל בכל אופן רואים מכאן שיש סיבה מיוחדת למה האצבעות הן חלוקות. אז מה פירוש מפני מה? אלא מה הטעם? האצבעות בראשיהם הן משופות, מחודדות בראשם כמו יתדות. זה כדי שאם ישמע דבר שאינו הגון, יניח אצבעותיו באוזניו ויסתום אותם שלא ישמע דבר שאינו הגון. עכשיו יש עוד סתימה לאוזניים. תנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה האוזן כולה, למשל הפרכסת, החלק העליון של האוזן, קשה. והעלייה, הבשר שבקצה האוזן למטה, רכה. כשמשמע אדם דבר שאינו הגון, יקופף את העלייה לתוכה, יקוף את החלק הרך לתוך האוזן, ויסתום לעצמו את האוזניים, שלא ישמע. תנו רבנן, לא רק דבר שאינו הגון שאדם ייזהר מלשמוע, אלא לשמיע אדם לאוזניו סתם דברים בטלים, מפני שהאוזניים הם רכות ודקות, ולכן הם נכוות תחילה לשאר האיברים. כשהם חורכים למשל את הראש של הבהמה, כדי לא לשרוף את השיער, אז האוזניים הראשונות שככה ניצלות. אז לכן, אם כן, צריך להיזהר בעיקר על, על האוזניים. שמאוד מאוד בקלות, אפשר לעבור מיתר לאיסור. כמו שהאוזן נכוות בקלות גדולה, ככה גם שמיעה שאדם שומע דברים, אז בקלות הוא עלול לשמוע דברים בטלים, דברים לא טובים. הבאנו בתחילת השיעור את דברי הברייתא שאומרת, לא יבעול בתחילה בערב שבת, הכוונה בליל שבת, מפני שהוא עושה חבורה. כאן הגמרא מסתפקת, היא באה אלו, מהו לבעול בתחילה בשבת? אף על פי שהברייתא אומרת מפורש שאסור, אז הסבר אחד אומר רש"י, שהחכמים ששאלו את השאלות לא הכירו את הברייתא ההיא. אפשרות שנייה, הם הכירו את הברייתא, רק הם מסתפקים האם ההלכה כמו הברייתא הזאת. יש שני צדדים. צד אחד, אולי אדם בתולים שונה משאר אדם שבגוף. הוא מפקד פקיד. רש"י כותב, כמו פיקדון, כנוס ועומד, ואינו נבלע בדופני הרחם להיות יציאתו על ידי חבורה, אלא שהפתח נעול בפניו ופותחים לו ויוצא. זה אפשרות אחת לומר שהוא מפקד פקיד, ואם כן אין כאן איסור חבורה. או אפשרות שנייה, דם בתולים חבורי מחבר. מבאר רש"י, דם בתולים היוצא על ידי חבורה הוא בא, שהדופן מתפרק מחברו. זה שתי האפשרויות. וכאן הגמרא עוברת לשני לשונות. לשון אחד, זה, ואם תמצא לומר, דם מפקד פקיד, על הצד שאדם הוא כמו פיקדון. והלשון השני זה על הצד שאדם יוצא לידי חבורה. ואם תמצא לומר דם מפקד פקיד, ואם כן זה סיבה לומר שיהיה מותר, כי הרי אין פה חבלה שהוא חובל, רש"י במסכת שבת, ותוספות גם מביא את זה, מבאר מה בעצם האיסור של, של לעשות חבלה בשבת. למשום צובע. שיצא דם. תוספות מביא שזה משום נטילת נשמה. הדם הוא הרי הנפש, כמו שהתורה אומרת. אפילו קצת דם שיוצא זה כמו קצת מהנפש, זה קצת נטילת נשמה. בכל אופן, לעשות חבורה בשבת, לעשות פצע בשבת, אסור. אבל יש צד לומר שמכיוון שהדם בדופני הרחם, מה שרש"י כותב, הוא כמו פיקדון, אז אם כן זה לא נחשב חבורה, אז על הצד הזה יהיה מותר לבעול בתחילה בשבת. ואם לדם הוא צריך, אם עיקר מה שהוא צריך זה את הדם, בשם רבנו תם תוספות כותב, מה הוא צריך את הדם כדי שלא יתלכלך בפעם הבאה, בשם רי הוא כותב, כדי, שהוא צריך את הדם כדי להיווכח, האם היא בתולה? אז אם העיקר כאן זה בשביל הדם, והדם הרי לא יצא לידי חבורה, אלא זה כמו פיקדון היה, אז הוא לא עשה כאן שום מלאכה שאסורה בשבת, ושרי, אם כן זה מותר, עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, לפתח הוא צריך, ואם כן אסיר, כי זה נקרא בונה, בדרך כלל בונה זה בבניין אגבי הקרקע, אבל התורה קוראת גם לבניין של אדם, בנייה כמו ויבן השם אלוקים את הצלע וכולי, אז אם כן שייך בונה גם באדם, ואם כן, פה, אם הוא צריך את הפתח, זה אסור, שום בונה. וגם אם תמצא לומר ולהקל, כי כל הבעילה זה, כי לדם הוא צריך, אבל אתה לא יכול להתעלם מהמציאות שהרי נוצר כאן פתח, גם אם הוא לא מתכוון לזה. וגם אם פתח ממילא קעתי, הרי יש ויכוח עם דבר שאינו מתכוון מותר או אסור. האם הלכה כרבי שמעון דאמר דבר שאינו מתכוון מותר, או הלכה כרבי יהודה דאמר דבר שאינו מתכוון אסור? אז אמנם הוא לא מתכוון לפתח, הוא רוצה את הדם, אבל מציאות שנוצר כאן פתח. ואם תמצא לומר הלכה כמו רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, ולכן אמנם הוא עושה לצורך הדם, אבל בפועל נהיה פה פתח, אם כן יש כאן סיבה שזה יהיה אסור, עדיין יש כאן ספק, כי אולי זה בעצם מקלקל. מקלקל הוא אצל עשיית הפתח, כי הרי בתולה עדיפה מבעולה. ואם כן, כאן הוא נחשב שהוא מקלקל, אז זה מותר. כי בשבת, החיוב זה אם אדם עושה מלאכה שהוא מייצר משהו, לא שהוא מקלקל. אפילו שגם אם הוא מקלקל, הוא אמנם לא יהיה חייב חטאת, אבל זה אסור. וגם דבר שאינו מתכוון, לכתחילה זה אסור, אבל כאן, מכיוון שזה שילוב, שזה גם דבר שאינו מתכוון, וזה גם מקלקל, ויש ראשונים שמוסיפים עוד שזה לצורך מצווה, לכן זה מותר לגמרי. או מצד שני אפשר לומר שזה יהיה אסור, כי בעצם מתקנו אצל עשיית הפתח. ואם כן זה יהיה אסור. כל זה לפי הלשון שאדם הוא כפיקדון. לשון השני, איקא דאמרי, על הצד, ואם תמצא לומר שאדם הוא חבורי מחבר, הוא יוצא לידי חבורה, ואם כן אמור להיות אסור, עדיין יש ספק. האם לדם הוא צריך? בשביל פעם הבאה שלו יתלכלך, או בשביל להיווכח אם היא בתולה, ואם כן אסור משום חבורה. או דילמה, להנעת עצמו הוא צריך ושרי. וגם אם תמצא לומר להנעת עצמו הוא צריך ומותר, ואדם ממילא יוצא, ממילא קעתי, עדיין יש ספק, בסדר, אבל מציאות, הרי הוא עושה כאן חבורה. אז תגיד, טוב, הוא לא מתכוון לזה. אבל יש הרי ויכוח האם דבר שאינו מתכוון מותר או אסור. האם הלכה כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור? אז אפילו שהוא לא מתכוון לזה, זה יהיה אסור. או הלכה כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, אז אם כן יהיה מותר. וגם אם תמצא לומר הלכה כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, עדיין אולי נאמר שבתולה הרי עדיפה מבעולה. ואם כן, הוא מקלקל. מקלקל בחבורה. ואם כן, מותר, כי זה גם דבר שאינו מתכוון, אבל הוא גם מקלקל. אז הוא לא יהיה חייב. או מצד שני אפשר לומר, מתקן בחבורה הוא. אומרת הגמרא, אם תמצא לומר מקלקל בחבורה הוא, שעדיף בתולה. וזה לא מתקן שהוא עושה פתח. אז אם הוא מקלקל, זה לא נחשב מלאכה בשבת, אז אם כן אמור להיות מותר. אף על פי כן, עדיין יש ספק נוסף. כיוון שכאן השאלה שלנו זה לא האם הוא עושה פתח או לא עושה פתח. כאן השאלה היא האם זה נחשב חבורה או לא נחשב חבורה לפי הלשון השני כאן. שאדם חבור עם מחבר, וזה בעצם עושה חבורה בעילת בתולה. וזה הסיבה שנאמר שהוא יהיה חייב. והרי יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, האם בחובל חבלה וכן מבעיר אש, כשהוא מקלקל, האם הוא חייב או לא? בדרך כלל יש כלל קבוע בכל הלכות שבת, מקלקל, אם הוא עושה פה פעולה של קלקול, הוא לא חייב חטאת. אבל כשאתה מדבר על חבלה, תמיד זה קלקול. כשאתה מדבר על אדם שמדליק אש, שורף דברים, זה תמיד אמור להיות קלקול. אז יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, האם במקרה של מקלקלין, בחובל ומבעיר, האם פטור או חייב? אז גם אם תאמר שזה מקלקל בחבורה, עדיין יש ספק, האם במקלקל בחבורה הלכה כרבי יהודה שסובר שהוא יהיה פטור, ואם כן כאן הוא יהיה מותר, כי זה גם דבר שלא מתכוון וזה גם מקלקל בחבורה שלפי דעתו פטור, או הלכה כרבי שמעון שסובר שמקלקל בחבורה חייב. זאת אומרת, אם הלכה כרבי שמעון הוא סובר דבר שלא מתכוון מותר, אבל אפשר לומר שמצד אחד אנחנו נפסוק כמו רבי יהודה שדבר שלא מתכוון אסור, ומצד שני, זה לעניין דבר שאינו מתכוון, ולעניין מקלקלין בחבורה, נפסוק כמו רבי שמעון, שמקלקל בחבורה, חייב. ואם כן, לפי זה, נמצא שזה יהיה אסור. אם כן, יש כאן בעצם ספק גדול, מפורט, האם מותר לבעול בתחילה, בבטולה, בשבת. הגמרא מביאה בתחילת דף וב שיש בזה ויכוח בין רב לבין שמואל. יש מתירים ויש אוסרים. וכבר עכשיו נאמר שיש על זה עוד ועוד שחולקים בשאלה הזאת, גם כן בדף זין עמוד א'. להלכה הגמרא מביאה שזה מותר, וכך נפסק באמת בשולחן ערוך, שמעיקר הדין מותר לבעול בתחילה בשבת. עד כאן דף A.